אנחנו לומדים את המאמר שהוא ביור על פסוק היה לכם לציצית, שהמאמר הקודם פותח במילים היה לכם לציצית, וזה ביור על נקודה אחת שהוזכר במאמר, כפי שהוא אומר בכותרת, הלב רואה חולי, להסביר את עניין הלב. זה נמצא בליקוטי תורה על פרשת שלח בדף ממדלת בעמודה השנייה. זה גם פותח בשאלה להבין עניין הלב. צריך להבין מה התפקיד של הלב בהתבוננות של יהודי בגדולת השם, והוא מבין בשכלו את הדברים בצורה טובה. איפה הלב נכנס כאן לתמונה? מה חשיבות שהדברים יחלחלו ללב? זה מביא, הנה איתה, יש ביטוי שכתוב, מסתכלים בקהלת רבה, מדרש רבה על קהלת. יש שם בקהלת פסוק, שאומר שלמה המלך, דיברתי אני עם ליבי, זה הפסוק. ואז המדרש אומר על המילה הזו, הוא מביא, אני יודע, איזה 50 דברים בערך, שיש ללב. מה הלב מסוגל, ועל כל דבר הוא מביא פסוק. הלב רואה, הלב שומע, הלב מבין, הלב מרגיש, 50 דברים עם מקורות, ממש ריבוי, 50 אולי יותר. אז מביא חלק מה... רק ציטוט אחד, הנה איתה, כתוב שם במדרש, הלב מבין, הלב שומע, זאת אומרת, מייחסים, הרי הבנה זה בראש, שמיעה זה באוזניים, אבל מייחסים את התנועה הזו ללב דווקא. מה חשיבות הלב במערכת? אתה מביא קודם כל איך שזה בקבלה, ואחר כך מוריד את זה איך שזה בחיים. איתה בכתבי האריזל, כתוב והארי הקדוש כותב, שיסוד אבא הוא בחזה. יסוד אבא, אבא זה חוכמה. יסוד אבא זה החלק הכי תחתון בחוכמה שהוא משפיע למטה. אז הוא אומר איפה זה מתנקז, איפה זה מאיר, בחזה, דהיינו בלב. ולהבין מהו יסוד, מה הפשט, לפני שאני אדבר מה זה יסוד אבא ולמה בחזה, בואו נבין בכלל מה התפקיד של ספירת היסוד. אנחנו יודעים שיש בסדר הספירות, יש את השש ספירות לפני מלכות. חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. מלכות זה כבר המקבל. מה עניינו ותפקידו של יסוד? כלומר כלל, הנה כל דבר המשפיע ומחיה למה שלמטה ממנו, תמיד שיש לנו עליון ותחתון, משפיע ומקבל. בכל פעם שהמשפיע צריך להשפיע למי שנמצא ברמה נמוכה מתחתיו, אינו מחיה רק במדרגה התחתונה שלו. המשפיע לא יכול להעביר את העומקים שלו למקבל, כי המקבל בכלל לא יוכל לקלוט כלום. מה המשפיע צריך לעשות? את החלק הכי תחתון אצלו, אצל המשפיע, מה שאצלו זה נקרא החלק הכי תחתון, זה יכול להיות המקור למקבל. למה הוא לא יכול לתת למקבל את חלקו היותר נעלה? מאחר שהוא גדול מאוד מהעלול, המשפיע הרבה יותר גדול מהעלול, גדול, הכוונה היא יותר עמוק, יותר יודע, ברמה יותר גבוהה מהעלול, דיינו מהמושפע. ולא יכול העלול להשיג אל הטוב, לא יכול לסוב לו. העלול, המקבל, המושפע, לא יכול להשיג את גדולת העילה, את גדולת המקור. והוא לא יכול לסוב לו, הכוונה היא לא יכול להכיל אותו מרוב גדלות, מרוב עוצמה, מרוב עומק. על כן מוכרח לצמצם עצמו. לכן המשפיע צריך לצמצם את ה... תובנות שלו ואת הידיעות שלו, ולקשר את עצמו בבחינת תחתונה שלו. הוא צריך לקחת מעצמו את החלק הכי נמוך, את מה שאצלו נקרא חלק תחתון, למה שלמטה ממנו. מהחלק הכי תחתון הזה, הוא יוכל לרדת ולהשפיע למי שנמצא מתחתיו למקבל, כדי להחיות אותו. מהחלק הכי תחתון שלו, המקבל יוכל לחיות. וזו הבחינה שבה משפיע. אותה בחינה שהמקור העליון, המשפיע, נותן למקבל, מהו החלק הכי תחתון אצל המשפיע? אז אנחנו יודעים בסדר הספירות שיש את המידות של המשפיע, מהי המידה האחרונה לפני שהגענו למקבל? זה היסוד. לכן קוראים לזה נקרא יסוד אבא בתוך יסוד אמא. אבא ואמא זה בחינות שהם המקור לבנים. אז איזה בחינה במקור, באבא, יכול לרדת להיות משפיע לבנים? מקבל, זה הבחינת היסוד, שזה מסמל את החלק הכי תחתון אצל המקור. אז יסוד של אבא, יסוד של חוכמה. מאיר ביסוד אימא, ביסוד של בינה, הוא נעשה מהן מוכין לזה רמפין. זה רמפין זה עמידות, המקבלים. אז זה רמפין, אצלהם זה מוכין, אצלהם זה החלק הכי עליון. ואיפה זה בא? זה בא מהיסוד, היינו מהחלק התחתון של המקור, שזה יסוד אבא ויסוד אימא. אז זה משהו קודם כל שאל, מה זה יסוד? זה יסוד. יסוד זה החלק התחתון אצל המשפיע. והנה, עכשיו נחזור למשפט שהוא הביא מהריזל, שהוא אומר שיסוד אבא הוא בחזה. מה התכוון לומר? והנה נראה מה שמבואר שם, מה שמבואר בקבלה בשם הארי הקדוש, שמשתבים עד החזה ומתקבצים כל האורות בלב. הריזל אומר שהדבר מרומז, זה שאומרים שהלב, הלב זה הרי מקור המידות, הלב מקבל את כל הכוחות של היסוד של אבא, יסוד של אמא, יורד ללב, למידות ומתחיל לפעול. אז הריזל אומר שזה גם מתבטא בערך מספרי. ידוע הרי ששם הוויה יש י' כ' ו' כ'. ידוע ששם הוויה בי' כ' ו' כ' יש גם מילואים. יש ארבע סוגי מילואים בי' כ' ו' כ', שם זה נוצרו ארבע שמות, אב, סג, מה ובן. בשם הוויה ידוע שהא האחרונה זה מלכות. אם אנחנו כרגע מדברים על הספירות עד יסוד, לא לכלול מלכות, כי מלכות זה כבר המקבל. עד יסוד, אז יש לנו רק י' כ' ו'. י' כ' ו' יש להם ארבע אופציות של מילואים שונים שאפשר לעשות באותיות. היוד לא משתנה המילוי שלו, כי הוא תמיד זה יוד ו' ד', אבל האותיות האחרונות משתנה, או שזה יוד, או שזה א', או ה', זה דבר בו', יש לנו או בו', או בו' א', או בו' י' וכן הלאה. אז הוא אומר ככה, אם אנחנו ניקח את היוד כ' ו' ונספור את כל המילואים שלו, נספור את האותיות, לא נעשה גימטריה של האותיות, פשוט נספור, י' זה 3, עוד פעם ה' ו-2 וכן הלאה, אז אם נספור את כל האותיות של י' כ' ו' עם כל המילואים שלהם, זה אומר, כל הפרטים והפרטי פרטים של המשפיע עד שהוא יורד למקבל, נגיע ללמד א' אותיות, 31 אותיות, ושם הריזל מחבר את זה לציצית, כי אנחנו גם פה בפרשת ציצית, בציצית אנחנו יודעים שיש 4 כנפות, וארבע כנפות זה כנגד ארבע שמות של, ארבע סוגי המילואים, ובכל מילוי יש, חוץ מאחד מהם, יש 8 אותיות במילואים, סופרים, י' כ' ו' בלי ההיא האחרונה, 8 אותיות. רק באחד מהם יש 7 אותיות. מה משלים את האות השמינית באחד מהם? זה פתיל תחלת, כך הוא מסביר. שאז גם שם יש 8. 8 ו-8 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 ביחד, כמעט 32. זה הלב. הלב בעצם מקבל את כל המילואים, דיינו את כל הפרטים שכלולים ביוד, קי, וו, עם כל המילואים שלו, זה הגענו ללמד בית. זה מה שאומר כמה בשורה אחת. הוא לא מעריך כל כך, הוא אומר בקיצור. הוא אומר, הוא מתקבצים כל האורות בלב, שהם דלת שמות מבית יסודות הנעל, עולים לחשבון למד בית. הוא לא מפרט איך, אבל זה החשבון של הלמד בית. על כל פנים, מה אנחנו רואים? שהלב הוא זה שמקבל את כל ההשפעות מבחינת יסוד של אבא או אמא. ולהבין העניין, להבין מה כל כך חשוב הלב, עד כאן דיברנו קצת באותיות קבליות, אבל להבין את זה באופן מעשי, מה חשוב כל כך הלב בעניין. דרך משל, תקח דוגמה איך זה עובד בחיים. כיוון שיצא שכל מהמוח פתאום, היינו, אתה פתאום מבין משהו. פתאום נפל לו הסימון, קלט איזשהו רעיון מסוים. השכל שלו הבין משהו מסוים. וכשהיה במוח, הוא סתום מאוד, ואינו בהתגלות. כשזה היה עדיין בתוך מוחו באופן פנימי, ועדיין הוא בעצמו לא קלט את העניין, שנקרא לא נפל לו הסימון עדיין, אז היה סתום, זה היה מונח לו באיזשהו קופסה במוח, מונח לו איזו נקודה מסוימת, וזה עדיין לא מבושל היטב. עד שאפילו הוא עצמו אינו משיגו. יכול להיות לפעמים בעצמו הוא לא מבין את העניין לגמרי זה, כזה מונח לו בצורה מרוממת. אחר כך, כשמתחיל להתפשט מהמוח ולחוץ, אם אכן, כמו שאומרים, זה ירד לו הסימון, הבין את העניין, זה מתחיל לחשוב על זה, ומתחיל ככה אולי להתלהב מזה, כי מדובר במשהו ככה טוב ורציני, תכף ומיד כשבא להתגלות, מתלהב מאוד, ברגע שהבנתי את העניין, הוא אומר, או, הבנתי על מה מדובר. התחיל להתלהב, זאת אומרת, רגע, זה דבר רציני, איך הייתה לי פנינה כזו ולא חשבתי עליה ולא הבנתי אותה, עכשיו פתאום סוף סוף קלטתי. ויכול לפעול בהתגלותו, איזה דבר? ברגע שאתה מבין את זה. אתה מתלהב מזה, אז אתה יכול להתחיל לפעול לפי זה, כי הבנת שמדובר במשהו נכון, אמיתי, רציני, והלב הוא קיומו של הדבר. מה יגרום אם הדבר הזה אכן ישפיע על החיים שלך, שתתנהג לפי זה, תעשה משהו, תימנע ממשהו וכדומה, תלוי אם זה ירד ללב שלך, אם אתה תתחיל לאהוב את זה. שכיוון שמתחזק את הדבר בלב בחיזוק גדול, אם הלב שלך יתחבר לעניין, התחלת להתלהב מזה ולהרגיש את זה ולהשתוקק לזה, לא יזוז ממנו לעולם, אז זהו, אתה בתוך זה. שאין, כן, כשעדיין אינו אצלו רק בשכל. אבל אם השכל שלך מבין את זה, אתה מבין, נכון, זה יפה, אבל אין לי חשק. אין לך משיכה לזה. לא יכול לזוז ממנו תכף. זה יכול להיות, בסדר, הבנתי. בסדר, נו, אז מה? אני מיד אחרי יכול ללכת להבין דברים אחרים. זה לא מחייב אותי שום דבר. מאחר שהלב עדיין, אם מדובר בתובנות בעניינים רוחניים, אז הלב, אם הוא עדיין מושרשת בתאוות גופניות, אם הלב עדיין רוצה כל מיני תאוות העולם, למה? מחמת שהיא קרובה יותר אל הגוף. תאוות העולם מדברים אליו יותר בחיים. אז מה אם הבנתי עניין אלוקי? אז מה אם הפנמתי טוב מאוד בשכל? אבל אם הלב מונח בעניינים זמינים וגשמיים, אז ואף על פי שמשיג בשכל שצריך לדבק את עצמו בו יתברך וכל נפשו, למרות שבשכל הוא מבין את זה, מבין טוב שזה מה שצריך להיות, וזהו תכלית הכל, אף על פי כן, אם הלב לא נתן אישור לעניין, לא יעזור כלום. יכול הלב להמשיך אותו אחר תאוות גופניות, יכול בשכל להבין הכי טוב מה נכון, בתוך שנייה הוא נמצא בעולם אחר לגמרי. הלב, כמאמר הזל, הלב חומד. הלב חומד והוא משתלט על מה שהבנת בשכל. ועל כן, אז איפה המלחמה של האדם? איפה המעמד של האדם? מה העיקר? הלב. לכן הוא אומר, הרי במדרש, איתו הוא פתח בקהלת, הלב מבין, הלב שומע. מה אתה מייחס את זה ללב? כי הוא המפתח, זה שאתה הבנת בראש עדיין לא אומר, הלב מבין, הלב שומע, הלב מרגיש, תלוי מה קורה בלב. ועל כן צריך אדם להיות תמיד זריז ללחום מלחמת השכל עם הלב. לכן אתה תמיד צריך לשים לב איך אתה מחדיר את התובנות שלך בלב. אתה לשים לב, לתות אותה גם כן בכל כוח התבוננותו בגדולתו התברך, שאתה את כל ההבנות שלך באלוקות, תתה את הכל עד שתחפוץ גם היא לדבוק בו יתברך. עד שהלב שלך גם יסכים, גם ירצה, גם יהיה מוכן לזה. ואז הוא אומר, וזהו עניין בית בחינות צדיק וחסיד. הוא אומר, זה ההבדל בין צדיק לחסיד. אנחנו מכירים את זה בשפה בתניה, ההבדל בין בינוני לצדיק. מה שאנחנו קוראים בתניה בינוני, כאן הוא קורא לו צדיק. מה שאנחנו קוראים בתניה צדיק, הוא קורא לו פה חסיד. שים לב, הוא אומר, זה השתי הבחינות, צדיק וחסיד. צדיק נקרא, מה זה צדיק? מה שאנחנו קוראים לזה בינוני. מה זה צדיק? והנה אמרו, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. הוא נלחם. שצריך תמיד לכבוש את הלב בשכלו. למה צריך ללחום עם הלב? מאחר שהלב מושרש מאוד בענייני עולם הזה. אלא שהשכל נוטה לדווקא בו יתברך. השכל אומר לך מה נכון, אבל הלב אומר לך, תעזוב, אני אוהב את זה ורוצה את זה וכן הלאה. ועל כן צריך תמיד ללחום מלחמתו. ואם הצלחת להילחם איתו, אז איך קוראים לך? בתניה, שוב, אנחנו קוראים לו בינוני, אחד שמצליח להילחם, אבל הוא קורא לו ונקרא צדיק. ושאין כן, מה זה חסיד? כאן. ושאין כן, כשמרגיל את עצמו בהתבוננות כל כך, אדם כל כך התאמץ, כל כך השקיע וכל כך הבין, עד שתשרש הדבר בלב גם כן, עד שזהו, כבש את הלב. רק שהלב שלך נכבשת, אתה לא צריך כבר להילחם איתו, כבר כבוש. וממילא הוא בטל מכל וכל ולא יזוז ממנה בשום אופן. אז איך אנחנו בתניה קוראים לך את כזה צדיק? הוא אומר, זה נקרא חסיד. בסוגריים הוא מאיר על זה, הרב צומח צדק, על ההבדל בין שפה קורא לזה צדיק וחסיד, ובתניה זה נקרא בינוני וצדיק, אז הוא אומר, כן כתב בשערי קדושה לרב חיים ויטל חלק א' שערי ג', אחרי בספר של בינונים, שזה התניה, פירוש לזה הוא נקרא צדיק, ובחינה א' נקרא בינוני, אין שם. כל פעמים הבנו את העניין שעיקר עבודה, כמה מלחמה זה בלב. זהו שאמר דוד המלך עליו השלום, תכלית צינה סנאיתים. למי, על מי הוא אמר את זה? כשראה שונאי השם, נעשה להם שונא גמור. בחידוש, ואף שהיה להם כמה מעלות גופניות, אותם אלה שהוא ראה אותם, דוד המלך, היה להם מעלות שלפי המבט הגופני הרגיל, אתה אמור היית להעריך אותם. שהיה ראוי לאהוב אותם מטבע הגוף, דיינו מצד יופיים וחוכמותם, שדרך הגוף לאהוב דברים כאלו. אז למה דוד המלך אמר עליהם תכלית שנאה סנאתים? אבל בכן, מפני שמושרשת אצלו כל כך אהבתו יתברך בלב, מכיוון שהוא הצליח שאהבת השם אצלו לא תהיה בשכל, גם הלב שלו, גם כן הוא בטל מכל מידותיו נגדו, גם הלב שלו, כל המידות שבלב, כל הנדיעות שבלב היו בטלים אצל דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אז במילא היה להם שנא גמור, אז הוא לא יכל לסבול דבר שהוא נגד רצון השם. והוא על דרך מה שכתוב, וליבי חלל בקרבי, שנאמר על דוד המלך. הוא מסיים את המשפט הזה, וזהו מחמת שמתפשט מהמוח לחוץ, להתפשט מהמוח לחוץ, ששם הוא סתום ביותר כנל, כשזה נשאר רק במוח, אז זה יכול להיות סתום. כשזה מתפשט ללב, וזה מכובש את הלב, אז ההצלחה היא בעיקר הכי גדולה, ולכן עיקר העבודה זה בלב.